הגענו לדף ט"ו עמוד א' בשורה 17, הגמרא מקשה שיטת שמואל מעצמו, וסבר שמואל לוקח מגזלן לילה שבחה, האם זה מה שאכן סובר שמואל, שמי שלוקח מגזלן אין לו שבח? ואמר לשמואל לרב חנינא בר שילת, הוא אמר לרב חנינא בר שילת שהוא היה סופר שכותב שטרות, כשאתה כותב שטר מכר של שדה, אם לך הוא כתוב שופרה, שפחה ופירה, תימלך במוכר, הוא מקבל על עצמו, שופרה, שפחה ופירה, שופרה, דנו מהעדית של נכסיו, וגם יגבה שבח ופירות. עכשיו מה מדובר? אם בעל חוב מעיד לפירה, יש לו בעל חוב שטורף שדה פירות, עד שיתחייב המוכר לשלם עבורם גם לוקח, אין לו פירות. ואמר שמואל בעל חוב גובה את השבח, שבח אין אבל פירות לא. אליו לוקח מגזלן, מדובר פה לוקח מגזלן. אם יבוא הנגזל, יטרוף ממנו את השדה, עם פירותיה, הוא מחייב המוכר, הגזלן, להחזיר לו שופרה, שפחה ופירה. הרי שלדעת שמואל, גובה, לוקח מהגזלן גם את השבח. אז למה, כביכול, שמואל אמר, לוקח מגזלן לידי שפחה? אמר רב יוסף, אחר מהעסקי גאון שיש לו קרקע. מדובר פה שיש לו קרקע אחרת לגזלן הזה, שהוא שייכת לו באמת. כלומר, הוא גזל קרקע, יש לו גם קרקע משלו. הוא מחזיר ללוקח קרקע אחרת במקום הקרקע הגזולה שקנה ממנו, ולא כסף. באופן הזה שמואל מודה שגובה גם את השבח. הרי מה הסיבה ששמואל אמר שהוא לא גובה את השבח? כי הדבר נראה כריבית. כל זה כשהוא דווקא גובה מעות, הוא נתן ממנו מעות, הוא מחזיר לו מעות, הוא מוסיף עוד, זה נראה כמו ריבית, אבל כשגובה קרקע אחרת זה לא נראה כריבית. אמר לי אביי, וכי מותר ללוות שאה בשאה במקום שיש לו קרקע? הרי אסור ללוות שאה בשאה זה שאה חיטין, על מנת לשלם שאה אחרת, שם יקרו החיטין וכולי, זה סוג של ריבית. איסור הזה אפילו יש לו לווה קרקע, אז יכול גם כאן. אמר לי בכל זה שבדל, אתה מלווה החסביני, שאה בשאה זה הלוואה, והלוואה שייך יותר ריבית, כמה מדובר במחר, כמו שאמרנו, בהלוואה שייך יותר ריבית הרבה יותר ממחר, ולכן אסור, בהלוואה אסור גם כשיש לו קרקע, ומחר מותר כשיש לו קרקע, והיא כדאמר, יש אומרים שאמר רב יוסף אחד מהזכיר כגון שקנו מידו, יש פה תאוץ אחר, קנו מידו, קיבלו העדים קניין מיד המוכר, אחריות השבח משעת המחר, אז חל חריבו של השבח משעת המחר, כשעדיין אין כאן שכר המתנת מעות, הרי ריבית דאורייתא הזה שכר המתנת מעות. כלומר, מלווה נוטל שכר עבור הזמן שצריך להמתין עד שיוכל לחזור להשתמש במעותיו. כאן שעשו קניין בשעת המכר, אחריות השבח, נמצא שהתחייב המוכר בשבח עוד לפני שעבר זמן המתנת מעות, לכן דבר זה לא נראה כמו ריבית. באופן הזה שמואל מודה שהלוקח גובה את השבח. אמר לבית וכי מותר ללוות שאה בשאה במקום שקנו מידו, אמר לי כמו שחילקנו גם לפניכם, הטעם הלוואה והחסביני, שאה בשאה זה הלוואה, אבל כאן לוקח הגובה את השבח זה מחר בהלוואה שייך יותר ריבית מאשר במחר. גוף אמר שהוא על בעל חוב גובה את השבח, אמר ותדע שכך כותב לו מאוכל הלוקח אנא איקום ואשפי ועד קי ואמרק זביני אילין, אינון ואמלהון ושבחאון ואיקום קדמך וצא וזבינה דנן וקבל אלוי. כלומר תדע שכך הדין, גובה את השבח, אין לוקח יכול לטעון אני הוא שהשבחתי ושאני הוא השבח וכולי. למה? הרי כך נוהג המוכר שכותב ללוקח באחריות שבשטר המכר. אני, כן, אני אעמוד, אנא אקו ואשפי ועדקי ואמריקס ביזלין, אני אעמוד, אשקיט ותהר וענקי מקח הזה מכל עירור, ואם יגבו ממך, אשלם לך אינון ואמלהון ושבחון, בין את המקח עצמו, את גוף הקרקעות, בין את ההוצאות, אמלהון, וגם את השבח שהשביחו, ואקום קדמך ואמיר אותם לפניך, והעדים מסיימים בנוסח השטר, וצא והסבינה דנה וקבל אלוהי, כלומר רצה לוקח הזה, קיבל עצמו את התנאים האלה, הרי שבעל חוב גובה את השבח מהלוקח, כי הלוקח יכול לחזור ולגבות מהמוכר את השבח שטרפו ממנו, כפי שאכן מתחייב המוכר בשטר. אמר לרב חייא בר אבין רב למעטה, מתנה דלא כתיב לאחי. אז מה תגיד לגבי מתנה? מי שנותן מתנה לחברו שלא כתוב כך בשטר המתנה, אז הוא לא יכול להכנע מדלא תעריף שפחה? אכן לא יכול לטרוף בעל חוב את השבח? בעל חוב שבא לטרוף עכשיו את המתנה, הוא לא יכול לקבל גם את השבח? אמר לי, נכון, הוא לא יכול. אין הבעל חוב גובה שבח אם יקבל המתנה. אומר לו, וכי יפה כוח מתנה ממכר? אמר לאין, אכן, יפה ויפה. יפה כוח מקבל מתנה מכוח הלוקח במכר, מי שקונה. לעניין זה בדיוק, כי כמו שאמרנו, הוא ומקבל מתנה אינו אחריות, ולא יכול לחזור לנותן, אז אין גובים לנו את השבח, אבל לוקח יכול לחזור למוכר, כפי שכתוב בשטר המכירה. אמר רב נחמן, עמתי תמסייל למר דה שמואל. רב נחמן פה מביא ראיה מהברית לדברי שמואל, שבעל חוב גובה את השבח. והונה חברין מוקל לבין להכין, אבל הונה חברנו אבו הונה מעמית הברית הבניין אחר, באופן של ראייה משם. לטניה, המוכר שדה לחבר וראי יוצא מתחת ידו, כלומר בא בעל חוב של המוכר והוציא את השדה מיד ללוקח, כשהוא גובה את הקרם נכסים משועבדים ושבח גובה מנכסים בני חורין, הרי שבעל חוב גובה גם את השבח, כמו ששמואל אמר, והונה חברין אבו הונה הוא מעמיד את זה בדרך אחרת. מוקין להביא להכין, אבל לוקח מגזן שבא נגזל והוציא את השדה מהלוקח, שוודאי גובה גם את השדה כמו שהיא, יחד עם השבח. תאין יעידך ברית אחרת, אבל פה יש ברית שמקשה על שמואל, המוכר שדה לחברו והשביחה, הוא בא ברחוב וטרפה, כשהוא גובה עם השבח יתר ליציאה, נוטל את השבח מבעל הקרקע, ואת היציאה עם בעל החוב, מהיציאה יתרה לשבח, אין הלוקח, אלא הוצאה שיעור שבח מבעל החוב. כלומר, מי שמוכר שדה לחברו והשביחה הקונה, הוציאה להוצאות, ישילם כסף והשביח את הקרקע, הוא בא ברחוב של המוכר וטרפת בחובו עם השבח, אז כשהוא קובה, כשבא לוקח לגבות את דמי החיות של השבח מהמוכר, אם השבח יותר ליציאה, אם הוא הוציא בעצם הקונה באשמת אחד השדה, כלומר שערך השבח גדול מערך ההוצאה, אז נותן לוקח את השבח שעודף על ההצעה מבעל הקרקע, מהמוכר, כי הרי פרה לוקח את חובו של המוכר בשבח הזה, ואת היציאה הוא נותן בעל החוב כשטורף מנו את השדה. כלומר, אם הוא הוציא על השבחת הקרקע 100 זוז והשביחה 150 זוז, אז נוטל 100 זוז מבעל החוב שטורף מנו את השדה, ו-50 זוז מהמוכר, ואם היציאה שהוציא יתרה לשבח, שלא השביחה שדה כל כך, וערך השבח בעצם קטן מן ההוצאה, אז אין לו לוקח הוצאה שיעור שבח מבעל החוב, כי בעל החוב נותן לו, הרי שבעל החוב נותן לו חלק מן ההוצאה בשיעור השבח, ולא יותר, שער ההוצאה מפסיד הלוקח. ואומרת הגמרא, והשמואל במאי הוקים לי, אם לוקח מגזלן, אז כאשר רישה, דבר שמואל לוקח מגזלן לשבחה, אז אי אפשר להעמיד את זה בצורה הזאת, ואי בעל החוב, כאשר רי וסיפה, הרי שמואל בעל החוב גובה את השבח. משמע שגובה את השבח כולו, בלי שלא לוקח את ההוצאותיו, זה נגד מה שלמדנו בברייתא, בין ברישה, בין בסיפה, שבעל החוב משלם לוקח את ההוצאותיו. אז אפשר להגיד, כמו שאמרנו גם לפני כן, בהיתם בלוקח מגזלן, ואף על פי שדעת שמואל לוקח מגזלן לו שבח, שככל שיש לו, יש לו גזלן קרקע, עניין כשקנו מידו, שני התירוצים שראינו גם לפני כן. ובהיתם בעל חוב, מדובר בעל חוב, לא לוקח מגזלן, לא קשיה. כאן בשבח המגיע לכתפיים, כאן בשבח שלא מגיע לכתפיים, כלומר, בברייתא מדובר בשבח שמגיע לכתפיים, שהפירות בעצם קרובים להיקצר, אלא שעדיין הם צריכים הם לקרקע קצת, לכן הם פירות גמורים, כמו פירות גמורים, ואין בעל חוב גובה אותה, אני כן ישלם לוקח את ההוצאותה. ואילו בדברי שמואל, שבעל חוב גובה את כל השבח, בלי לשלם להוצאות, הם בשבח שלא מגיע לכתפיים, שלא מגיע מהפירות עדיין, הם חשובים כמו הקרקע, לכן גובה אותו, בלי תשלום ההוצאות. עומד מה, אבל מעשים שבכל יום, וכמה גבי שמואל, אפילו בשבח שמגיע לכתפיים, פוסק שמואל הלכה למעשה, להגבות לבעל חוב שבח מהלקוחות, בלי תשלום ההוצאות, אפילו בשבח שמגיע לכתפיים. עומד כמו לא קשיה, כהד המסיק בשיעור, כשיעור ערב ושפחה. אז לא מספר אלא כשיעור ערב, ודאי ולשבחה הוא מסלק לי, כלומר, מה שאמר שמואל שבעל חוב גובה את השבח, מדובר כמו המלווה נושה בו במוכר, כשיעור שוויה של הקרקע, עם השבח, נגיד לבן ממנו מנה, והקרקע עם השבח שווה מנה. הוא גובה גם את השבח, לא צריך לתת לה לוקח את ההוצאותיו. מה שלמדנו ברדיה שנותן לה לוקח את ההוצאותיו, הכוונה כשאינו לא נושה בה כשיעור שוויה של הקרקע עצמה, בלי השבח, לבן ממנו מנה, והקרקע עצמה, כפי שהיה לפני כן, לפני השבח, היה שווה מנה. אז לא יכול לגבור מהלוקח, יותר משיעור חובו, יאיב לשבחה, הוא מסלק לי. בזה אין בעל החוב בעצם גובה אל הקרקע עצמה, כמו שעכשיו משובחת, ונותן ללוקח את השבח שהשביח, הוא מסלק אותו מהשדה. וזה מה שנאמר ברדיה, שלוקח, נותן מבעל החוב את ההוצאותה בשיעור השבח. עומד מעניך למד אמר כל זה, אית לי זוזי, ללוקח לו מעצם סלק לבעל החוב. אז שפיר. למי שאומר שגם אם יש לו מעות ללוקח, לא יכול לסלק את בעל החוב מהשדה על ידי פיראון החוב בכסף שלו במקום הלווה, אז יפה, מובן שבעל החוב תורף את השדה עם השבח, הוא משלם ללוקח עבור השבח, על מנדה אמר, כי אית ליזוזי ללוקח, מה זה מסלק לבעל החוב? כשיש לו מעות ללוקח, יכול לסלק את בעל החוב מהשדה, כבר יכול בעצם לשלם את החוב בכסף שלו, ולא יקרו את השדה שלו. אז אם כן, גם כאן, למה תורף בעל החוב את השדה? הרי נאמר לי, יגידו הלוקח, אילו אבי ליזוזי, מה היה לי מעות, אבי מסלקים מכולי הרי, הייתי מסלק אותך בעצם מכל השדה, שלא תוכל לתרוף, אשת את הליזוזי, עכשיו שאין לי מעות, אבי גר בדר, בארבע שיעור שיבחה, הרי, תן לי לפחות, כל הפחות. חלקת אדמה בקרקע זו, בשיעור השבח שהשבחתי, הרי השבחתי את הקרקע, ושאר השדה שתגבה בשיעור החוב, הרי כבר נפרע בחוב. עומד מערכה מהעסקי גרון שעשאו, אפוטיקי, דאמר לו, לא לך פירון אלא מזו. פה מדובר שהלווה עשה למווה, בשדה הזה אפוטיקי, כלומר, אמר לה לווה לבעל החוב, לא יהיה לך פירון אלא דווקא מזו, מקרקע זה, ששעבוד הקרקע באופן הזה, קרוי אפוטיקי. דווקא פורעים מהקרקע הזה. מכיוון שיתנו כך, כולם מודים שאין הלוקח יכול לסלק לבעל החוב במעות, כי הרי כמו שאמרנו, הפירון הוא רק מהקרקע הזה. לכן תורף ממנו בעל החוב את כל השדה, ומשלם לוקח את השבח. הגמרא חוזר לעניין שלוקח קרקע מגזלן, הכיר בה שינה שלו. מה קורה מהלוקח שהוא רוצה לקנות את השדה בשעת הקנייה? הוא מכיר שהשדה הזה לא שלה מוכר, אלא היא גזולה בידו. ובכל זאת הוא קונה את השדה הזה. לקחה בכל זאת מהגזלן והשביחה. עכשיו בא נגזל וטרף מידו את השדה עם השבח. אז נחלקו, עכשיו השאלה מהלוקח יכול לחזור למוכר ולקבל את הכסף שלו חזרה. אמר רב מעות יש לו, הוא יכול לבקש את הכסף חזרה, אבל שבח כמובן אין לו, לא מכיר את השבח מהמוכר, אבל שמואל אמר אפילו מעות אין לו, גם לא יכול לקבל אפילו את הכסף חזרה. ומדוע? מהי כמפלגי? רב סבר אדם זה שיודע שקרקע אינו, הרי אדם זה הלוקח שהוא קונה עכשיו מהמוכר, והוא יודע שהשדה גזולה, הוא יודע בעצם שהשדה גזולה בידו, ולכן ודאי לא התכוון להקנות למוכר את המעות עבורה. גמר ולדן לשם פיקדון, הוא יודע בסופו של דבר שהשדה לא של המוכר, הוא חושב נותן לו כסף, הוא כנראה נתן את הכסף לשם פיקדון, מילא עדיין המעות שלו, לכן יכול לקבל את הכסף חזרה. אז למה הוא אומר להם משום פיקדון, למה לא יאמר לו לגזלן בפירוש שהוא נותן את המעות לשם פיקדון? סבר לא מקבל, הוא חלוקח, חשב שלא יקבל את זה, לא יקבל את זה בתור הפיקדון, לכן לא אמר זה לשם פיקדון. ושמואל אמר לו, אדם יודע שקרקע שאין לו, וגמר ונתן לו שום מתנה, הוא יודע שהוא קונה קרקע גזולה, ולכן נותן את הכסף כמתנה, מילא כבר כסף לא שלו, אלא דווקא של המוכר. אומרת גם כאן, אם לה משום מתנה, כסיף על המתה הוא בוש, בכל מקרה לא יכול לקבל את הכסף חזרה, מכיוון שנותן את זה לשם מתנה הוא בוש, זה אומר, הוא יודע, הוא ודאי, הוא יודע שהגזלן מתבייש בזה, ולא יקבל ממנו מתנה, ולכן נתנו סתם, כאילו נתנו דמי השדה. ואומרת גמרא, והפליגי באחד הזמן, לכאורה כבר נחלקו רב ושמואל פעם אחת מקום אחר, בדבר הזה, בדבר דומה לזה, אם אדם נותן מעות לאחר, ויודע שהוא לא זכאי באמת לקבל אותם, דעתו מן הסתם לתת לו בתורת פיקדון, בתורת מתנה, יש פה נחלקו בזה. דילמן נאמר במסכת קידושין, המקדש לאחותו, שכמובן אסורה היא לו, ואין קידושין תופסים לו, וקידשה בכסף. רב אמר מעות חוזרים למקדש, ושום אמר מעות מתנה, ואין אישה צריכה להחזיר אותם לאחיה. ובדיוק זה רב אמר מעות חוזרים, אדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, ודאי לא התקבלת את הכסף לשם קידושין, ולכן גמר ונתן שום פיקדון. נאם להם שום פיקדון, סבר, לא מקבלי מיני. למה הוא לא אמר שום פיקדון? הוא חשב שלא לא תקבל את האישה, פיקדון ממנו לשמור אותו. לכן נתן את המעות סתם. ושמואל אמר מעות זה מתנה. אדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, ולכן גמר ונתן לשום מתנה. נאם להם לשום מתנה. כסיף אלה מילתה בושה לקבל מתנה. בכל מקרה, רב ושמואל בעצם נחלקו באותו דבר, בדיוק כאן, למה צריך את שניהם? הוא מצריך עדית מרבה, מנומדים רק, רק בלוקח שדה שהכיר בשינה שלו, ורק אמר רב דלו עבדי אין שדייה ומתנות לרוחה. בזה אמר רב שמעות פיקדון הם לא מתנה, זה מדובר על מעות של פיקדון ולא מתנה, כי אין בני אדם עשויים לתת מתנות לאנשים נוכרים, הכוונה לאנשים זרים. אבל לגבי אחותו, אם דובר על אחותו, אחותו היא, לכן אדם עשוי לתת לאחותו מתנה, אבל מודל לשמוע, והייתי אומר שהוא מודל לשמוע שאכן המעות מתנה, לכן הוא צריך רב להגיד שגם מקדש את אחותו המעות פיקדון ולא מתנה. ואם בבר, אם היינו רואים את המחלוקת של רב ושמואל רק מקדש אחותו, באח כאמר שמואל, רק בזה אמר שמואל שמעות מתנה, ושאדם עשו את המתנה לאחותו, אבל בא עם המודל לרב, אולי בזה לוקח שדה שהכיר בשינה שלו, שהגזלן הוא אדם זר, ואדם לא עשו את המתנה לזרים, לנוכרים, הייתי אומר שבזה מודה שמואל לרב שמעות פיקדון ולא מתנה, לכן צריך באמת שני דברים צריכה. שואלת הגמרא, בכל מקרה בין לרב דאמר פיקדון, בין לשמואל דאמר מתנה, הרי כיוון שהכיר הלוקח בשדה שלו של המוכר, ושהשדה גזולה, הוא יודע שהקרקע לא שלו, אז אין פה בעצם קניין, היי לארה במאי כנחל, פירות איך האכיל, הלוקח הזה באיזה זכות יורד לקרקע לעבוד בה, איך הוא אוכל פירותיה, הרי יודע שהשדה לא שלו, אסור לעבוד בה ולאכול את פירותיה. אומרת הגמרא, אכן, יודע הלוקח שאינו קרקע, בכל זה יורד לעבוד ולאכול פירותיה, סבר, אנא איחוד לארה ואיחוד בגבי, אני ארד לקרקע, אבוד ואוכל את פירותיה, כי איך ידעה וכאבי לי הוא כמו שהמוכר, גזלן היה עשה עד כה, כלומר לא מזיק לבעל השדה שום דבר, לא הפסיד יותר מה שהפסיד כשהוא היה אצל הגזלן, מורה יותר בדבר הזה, הוא חושב שאולי לא יבוא בכלל בעל השדה לעולם, ואם יבוא לחיית עם הרדאר, אם יבוא, יתול את השדה, הוא עזוז עיניה, והמעות יהיה או לפיקדון, או למתנה, כל אחד לשתתו, לרב אמר פיקדון, פיקדון, לשמואל אמר מתנה, מתנה. עכשיו רב הבא לפסוק הלכה בסוגיות הקודמות, אמר רב יריח את הלמעשה במוכר שדה לחברו ונמצא שינה שלו, שמשביח הלוקח לשדה, הוא בא נגזל והוציא ממנו, ראינו בדף י' דלד, אז למעשה יש לו ללוקח מעות ויש לו שבח, אף פי שלא פירש לו המוכר בשעת המכירה את השבח, אף פי שלא קיבל אחרי בפירוש על השבח, בכל מקרה הוא חייב בזה. אם הכיר בה, זה מה שראינו עכשיו בסוגיה הזאת, הכיר בה לוקח שינה שלו ולקחה, מעות יש לו ושבח אבל אין לו, כדעת רב. עוד אמרנו, אחריות טעות סופר, בין בשתי רבה, בין בשתי רמך הרומיקה, כלומר, גם אם לא נכתבה אחריות בשטר, אנחנו רואים שוודאי קיבל כותב השטר עליו אחריות, אלא שנשמע את הדבר מהשטר בטעות, הוא חייב הוא באחריות, כי אחריות טעות סופר, בין משטרי הלוואה, בין משטרי מקח וממכר. הגענו לסוף תיבה ומובב, נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברור.